אז שלום וברכה. בכלל האיחור, אני יצאנו, היה לנו שבת ישיבה, שבת הורים, איך שיצאנו לא השתיינו דקה, אבל היה צפוף. תראו, אנחנו באים ליישוב איתמר, אזור המדובר בתקופה האחרונה, חווארה, ואנחנו בתקופה ככה בין פורים לפסח. הגמרא אומרת, קבעו את פורים בזמן הזה, הגמרא קוראה לזה מסמך גאולה לגאולה, רצו לסמוך גאולה לגאולה. אני רוצה לשתף אתכם גם בכמה תובנות שדנו בין, הייתי אומר, בין פרשת זכור לפסח, וכמה חידושים שהתחדשו לי השנה. כשדיברו על פעולת תגמול, פעולת נקמה לאחר פיגוע רצחני, כן, אז אתם יודעים, הנקמה הראשונה בתורה, איפה אנחנו מוצאים אותה? גם באזור הזה, איפה מוצאים? מה? בני יעקב ושכם, יפה, שמעון ולוי, נכון, הרי חטפו את דינה, אנסו אותה, השאירו אותה כשבויית חרב, אנוסה שבויה, ושמעון ולוי לוקחים ועושים מעשה, ובעצם הורגים ומוחקים את כל הכפר. אני יודע, כפר, לא יודע כמה תושבים היה שכם, אבל הרגו את כל שכם. יעקב אבינו אומר, אחרתם אותי לאבישני בשם הארץ, ואני מתי מעט, ונשמדוני אני וביתי. יעקב אבינו בא אליהם ואומר להם, איך אחרתם אותי? איך אתם עושים מעשה כזה? ואני מתי מעט, ונשמדתי אני וביתי. יעקב אבינו גם פוחד. האם זו הייתה טענה מוסרית או טענה ביטחונית? נראה שהיא יותר טענה ביטחונית. האחים עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו, סימן שאלה. כך נגמרה הפרשה, סימן שאלה. זה נראה כאילו יעקב לא עונה. לא עונה, תודה רבה. לא עונה, זה נראה סימן שאלה. סימן שאלה, אז כאילו הם צודקים. אבל גם, הדו-שיח לא כל כך ברור. מה זאת אומרת? הרי הוא טוען טענה ביטחונית, והם אומרים לו טענה מוסרית. בסדר, כזו נעשה תחתינו. לא אמרתי שזה מוסרי, אבל איך אתם לא פוחדים? אנחנו משפחה קטנה. אבל מגיע לספר בראשית בסוף, פרשת ויחי, ואז שיעקב אבינו בא לברך את בניו, שמגיעים שמעון ולוי, אומר שמעון ולוי, אחים, כלי חמס מחרותיהם, אדם אל תבוא נפשי, וקלם אל תחת כבודי, כי בפעם הרגו איש, וברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז, עברתם כי קשה, תאכל כן יעקב, אפיצי בישראל. נראה שהשורה האחרונה, המילה האחרונה, יעקב אבינו, נראה שהוא חיפש בעצם את ההזדמנות, והוא רוצה בעצם, הוא כועס עליהם מאוד מאוד על הנקמה שלהם. אבל זה לא פשוט. לא פשוט, אני רואה את זה בקיצור, כי אני רוצה להגיד לנושא הפרשני, יותר לנושא העקרוני. למשל, אור החיים הקדוש כותב, לא, באמת המילה האחרונה הייתה שלהם, ואפילו הכזונה סטח אותנו, זו הייתה טענה ביטחונית. אור החיים הקדוש אומר במקום, כשיראו שכשעושים נבלה בבית יעקב, עם ישראל יוצא לקרב ומוכן אפילו להרוג ולא מוותר, אז יותר לא יתחילו עם בנות יעקב. כאילו, בית ישראל לא תהיה הפקר. לכן אומר אור החיים הקדוש, הכזונה עשה את החותן, זה טענה ביטחונית. כן, כשירו שאנחנו משוגעים, מה שנקרא, יש כאלה מבינים את השפה הזאת. הרי ראיתם, אתם רואים שהדרוזים עשו את אותו דבר בשכם, אז העולם שתק. אז יש תרבויות אחרות שזה השפה שמבינים. אבל קשה, מה יגיד אור החיים על פרשת ויחי, ששם יעקב אבינו מקלל את בניו? אז אומר אור החיים הקדוש, לא, לא. התברר פרשת ויחי ליעקב משהו אחר. התברר ששמעון ולוי הם אנשים בעלי מזג חם, מה שנקרא, כלשוננו היום, אנשים עצבניים, שהם פותרים סכסוכים, איך אומרים, במהירות, בלי הרבה חשיבה. אז יכול להיות שאולי בשכם הם צדקו, אבל מה עם יוסף? גם את יוסף הסכימו להרוג, ואמרו איש אל אחיו, לכו ונהרגנו. ונראה מה היו חלומותיו. מה אומר רש"י במקום? איש אל אחיו תמיד זה שמעון ולוי. כלומר, הם הסכימו גם להרוג את יוסף. אז הבין יעקב, כך אומר אור החיים הקדוש, ארור הפעם, כי בפעם הרגו איש, ובקרונם יקרו שור, שור זה יוסף, איש זה יוסף. תראו, אור החיים מעריך שמה, אור החיים הקדוש יוצא להגנה, ומעניין יום אור החיים הקדוש, חי בחומן בין הערבים, הוא חי במרוקו, הוא חי בארץ, הוא ידע מי השכנים שלנו, רבי חיים בן עטר, כן, גדולי הדורות, כן. בקיצור, הוא ככה אומר, אבל עד היום זה מחלוקת פרשנית, שהרמב"ן למשל כותב בפירוש לא, שבני יעקב טעו, ואפילו אם הם צדקו, הרי ברור שיש פה משהו שהוא לא בסדר, וזה למה הם לא שואלים את יעקב אבינו?
איך הם שואלים את הזקן, את אבא הזקן, את גדול הדור, מה אתם עושים פעולת הגמול בלי לשאול. יש פה, ברור שיש פה איזושהי ביקורת. אני רוצה דווקא להביא לכם את המהר"ל, עוד מעט יחלקו לכם דפים, אבל המהר"ל מפראג, יש מהר"ל מפורסם על פרשת וישלח, ושם תמיד מצטטים אותו כהגנה על שמעון ולוי. המהר"ל, אתם יודעים, גם הרמב"ם מתייחס לזה. הרמב"ם מתייחס בהלכות מלכים, האם בן נוח שלא מקיים שם מצוות בני נוח, מה דינו? הרמב"ם אומר, בן נוח שלא מקיים שם מצוות בני נוח, כלומר גוי שלא מקיים שם מצוות בני נוח, הגמרא אומרת דינו מיתה. רק אנחנו אומרים דינו מיתה, הכוונה מיתה לשמיים. הרמב"ם אומר, לא, מותר להרוג אותו. והרמב"ם חורג, זה ספר הלכה, יד החזקה, כן? משנה תורה זה ספר הלכה, הלכות מלכים זה ספר הלכה. שם הרמב"ם חורג ואומר, וזה הסיבה ששמעון ולוי הרגו את שכם, את כל העיר, כי הרי בסוף, בסוף מי חטו? חטו רק שכם וחמור, ואף על פי כן הוא הרג את כולם. למה? כי איך לא הקימו בתי דין? נגיד לשכם וחמור אשמים, אנסו בת ישראל, אבל איך הם בדין? איך לדין, לדיין? אף אחד לא מקים בדין, אף אחד לא עושה שום דבר. איך יכול להיות ששותקים? לכן הוא אומר, הגיע להם איתה. אמר על, יש לו פירוש הרי גור אריה, גור אריה לתורה, פירוש על רשי, פירוש רשי. אמר על מקשה על הרמב״ם הזה, אומר, אני לא מבין אותך, מה? א', אני אומר, זה לא המר"ל שואל. אני אומר, א', שואלים על הרמב״ם, מי אמר שחייב מיתה? הכוונה היא שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לעשות עכשיו מלחמה מסיונרת על כל איזה גוי שלא שומע של צוות לנוח. מי אמר שאנחנו צריכים להילחם על זה? כלומר, חייב לשמיים. ב', שואל הרב, או אומר המר"ל, מה אתה רוצה? זה מאוד מתאים להיום. הוא אומר, מה אתה רוצה מבני שכם? הרי אתה רואה שחמור ושכם היו מה שנקרא המוכתר של הכפר. אז הוא אומר, יש לך איזה משפחת פשע שולטת בכפר, אז מה אתה רוצה מאחמד הקטן או הזה, שהוא יקים מערכת בתי דין, מה אתה רוצה ממנו? יש שם גנגסטרים ששולטים בכפר, הם על פיהם יישק דבר, אז מה רוצים האזרח הפשוט? לכן אומר המר"ל, אם זה הסיבה כמו הרמב״ם, לא מקבל. מה השנים האנשים הפשוטים? אנשים הפשוטים שלא יכולים? ועד היום זה, יש לי חבר ביישוב שגרתי שהוא קבלן, יש לו שותף ערבי, ערבי ישראלי, אז הוא כל הזמן בוכה לו על המצב, כאילו הוא אומר לו, אתם לא מבינים איך טוב לכם, הוא אומר, אתם לא מבינים איך טוב לערבים במדינת ישראל. אז הוא מסביר על הפלסטינים, איך שמה הולך, שמה אין משטרה, אין זה, יש תמיד איזה פושע בכפר, הוא השליט, על פי וישק דבר, וככה זה. אז ככה זה הזכיר לי, מה שאמר על שואל, הוא אומר, מה אתה רוצה, מה, בגלל שמישהו, אתה הורג כפר שלם, מי אמר לך שהם יכלו לעשות משהו? לכן המר"ל לא מקבל את זה, אבל המר"ל כן יוצא בעד הגנת שמעון ולוי, אבל מצד אחר. עכשיו אני רוצה, בכוונה מביא את המר"ל הזה, כי אני חושב שעד היום טועים בהבנת המר"ל, עושים כאילו מחלוקת. טוב, אז המר"ל סובר בעד שמעון ולוי, אבל הרמב"ן סובר נגד שמעון ולוי. ואני טוען, לא, מה שהמר"ל אומר עכשיו, אני אקרא את היסוד הזה, הוא יסוד חייב להיות מוסכם לכולי עלמא, לא יכול להיות מחלוקת בעיקרון שהוא אומר. המחלוקת רק תהיה מחלוקת פרשנית לגבי המקרה של משפחת יעקב. אני אקרא את המר"ל, אם מחלקים דפים תוך כדי, אבל אני אקרא לכם. תראו, המר"ל אומר ככה, ונראה לי, זה לא קש ימידי, משום זה לא דם משני אומות, כגון בני ישראל והכנענים, שהם שני אומות, כי דכתיב, והיינו לעם אחד, ומתחילה לא נחשבו לעם אחד, ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת, שהתירה התורה. כלומר, אומר המר"ל, זה לא דומה. אינו דומה פעולת דגמול פרטית לבין מלחמה של עם. מלחמה של עם זה אומה מול אומה, ואומה מול אומה יכולה לנקום, יכולה גם לנקום. כן? אומר המר"ל, ואף על גב דאמרה תורתי כי תקרא וליר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. כלומר, מה רומז המר"ל? אני במקור אחד. רומז המר"ל, היה שם רק איזה דף מקור בטעות שנתתי, יכול להיות שלא ראית. לא, לא משנה. כן, אומר המר"ל, הרי יש לנו דין, גם כן הרמב"ם מביא את זה, שכל עיר, אין מלחמה בעולם. אין מלחמה בעולם שיוצאים שלא קוראים אליה לשלום. כן, אין מלחמה בעולם. אז גם מלחמת נקם לכאורה צריך לקרוא אליה לשלום, אז איך אתה מיד יוצא למלחמה? תשובה, אומר המר"ל, אף על גב דאמרה תורה כי תקרא ולירד לכם עליה וקראת אליה לשלום. אומר המר"ל, היינו איכי דלא עשו לישראל דבר, אבל איכי דעשו לישראל דבר כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף על גב דלא עשה רק אחד מהם כיוון דמכלל ההמו כיוון שפרצו להם תחילה, מותרים לקח נקמתם מהם, והחינה מכל המלחמות שהם נמצאים, כגון צהור את המדיינים, אף אגב שהיו הרבה שלא עשו, אין זה חילוק, כיוון שהיו באותה אומה שאסר עליהם, מותרים לבוא עליהם למלחמה, וכן, וכך הם כל המלחמות. תראו, המהר"ל אומר פה יסוד מאוד מאוד חשוב, אין עליו מחלוקת, אני אסביר. המהר"ל אומר רק, הוא אומר ככה, ששמעון ולוי עושים את המסע ומתן עם בני שכם, מה הם אומרים? אם תעשו ברית מילה וזה, אז אני אתחתן ביחד, נותן נותן לכם, נותחת לנו לנו, והיינו עם אחד. אומר המהר"ל, סימן שלפני כן אנחנו שני עמים. שני עמים? בעמים זה מלחמה, זה לא פעולה, זה לא מיליציה. מלחמה זה שפועם, זה מדינה, זה שלטון, מלחמה. אלא מה אתה אומר, אבל גם במלחמה, גם בדיני מלחמה כתוב, כי תצא אל עיר וקראת אליה לשלום, הרמה פסק, עם ישראל לא יוצא למלחמה בעולם בלי קודם לקרוא לשלום. או כמו שיהושע בן נון נכנס לארץ, כתוב שלושה אגרות שלח יהושע, מי שרוצה להשלים, להשלים, מי שרוצה לברוח, יברח, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה מלחמה. אז איך עושים? אומר המהר"ל, תקשיב, לצאת למלחמה זה כשאין סיבה, אבל אם יש סיבה, הם פגעו בנו, אז אפילו על כבוד לאומי מותר לצאת למלחמה. איפה אנחנו מוצאים את זה, למשל? אומר פעם אצלנו, מלחמת לבנון הראשונה. על מה יצאנו למלחמה? על התנגשות בשגריר ישראל בבריטניה, ארגוב. כן, היה אחר כך פצוע, היה צמח 30 שנה, אולי יותר, כן, שמרחם. לפעמים, במלחמה נרגו הרבה יותר חיילים. בהלכות מלחמה אין שאלה. אתה על כבוד לאומי אפשר לצאת למלחמה. גם על דבר, על ביזיון של כבוד לאומי אפשר לצאת עליו למלחמה. בהלכות מלחמה, אומר המהר"ל, מותר. במילים אחרות אומר המהר"ל, בהלכות מלחמה אין דין של חפים מפשע. אין דבר כזה. הדין של חפים מפשע זה בדין הפלילי. כשיש לך עכשיו איזה משפחת פשע בנתניה, אני יודע, משתלטת על בניין, אתה לא יכול להוריד את הבניין. אבל כשיש לך מלחמה, במלחמה אין דבר כזה חפים מפשע, זה מלחמה של לאום, זה קולקטיב מול קולקטיב, זה לאום מול לאום, ובלאום מותר לעשות. טוב, אז תשאלו אותי, אז מה הגבול? שאלה טובה, אבל הגבול הוא לא... מה כבר שאלה טובה? זו שאלה ביטחונית. זה לא שאלה של הרב הראשי, היום קוראים זה היועץ המשפטי, אבל כן גם בזמן המתוקן, זה לא יש שאלה של הרב הראשי, זה יש שאלה של הרמטכ"ל, של הביטחון, שיש שאלה של שר החוץ ושר הביטחון וראש הממשלה וכן הלאה. לא יכולים לעשות הכל. אם אתה תמחוק מחר עיר ומחר יהיה אמברגו על מדינת ישראל, אז זה יסכן את המדינה. אז כמובן אנחנו צריכים לעשות מידתי, אבל מפני הסיבות הביטחוניות והבינלאומי קשור כמובן לבעיות ביטחון. בסדר? אז ברור שאנחנו מתחשבים במצב, כלומר, כשיוצאים למלחמה, כן, הממשלה, המדינה מוציאה למלחמה, היא לוקחת בשיקול את כל העניינים הביטחוניים, הבינלאומיים. אנחנו בסופו של רוצים הישגים, ולא רוצים שאחר כך יהיה לנו רק נזקים מזה. אבל אומר המהר"ל עיקרון, במלחמה אין תדין שלא תרצח, אין תדין של לזה. לכן אומר המהר"ל, לא היה בעיה בשמעון ולוי. עכשיו, הרמב"ן שחולק עליו, חולק על העיקרון הזה? מה אתם רואים? הוא חולק על העיקרון? הרמב"ן? אז על מה הרמב"ן חולק? למה הרמב"ן אומר שמעון ולוי לא בסדר? מה? זה לא מלחמה של אומות. בדיוק, יש פה איזה חידוש עצום. הרי מדובר על יעקב אבינו עם 12 בנים, והמהר"ל לא אומר, הם עם. עכשיו, למה? כי באמת אנחנו נקראים עם ישראל. מה זה ישראל? בני ישראל. אז ממתי אנחנו בני ישראל? אז המהר"ל אומר, מי יעקב אבינו? כל הרי מיתתו שלמה, כל 12 בניו, הרי יצחק מיתתו לא שלמה, עשיו הוא לא מבני ישראל, אברהם, ישמעאל הוא לא מבני ישראל. אצל יעקב אבינו כל בניו הם בני ישראל, מכולם יצא העם, אז מעכשיו אנחנו עם. הרמב"ן יגיד, תקשיב, זה ראשית העם, אבל זה עדיין לא עם, זה לא שלטון, זה לא צבא, הגזמת. הרי ממתי נהיה עם? מתי בתורה פעם שאנחנו רואים שאנחנו חונים עם? פרו, הנה עם בני ישראל רב עצום ממנו, נכון? עכשיו אנחנו נזכיר את פסח, יציאת מצרים. באמת גם הנביא ככה, הנביא חזקאל אומר, הנה אורתיך בארץ מצרים, כאילו הנביא מתאר שאנחנו נולדנו כעם בארץ מצרים. בארץ מצרים יצאנו כ-60 ריבו, אז נולדנו כעם. אז הרמב"ן חולק על המהר"ל, אבל רבותיי, אני אומר, המחלוקת היא מחלוקת פרשנית על התורה, האם שמעון ולוי צדקו או לא צדקו, אבל היסוד שאומר המהר"ל הוא ודאי יסוד אמיתי ונכון בכל הלכות מלחמה, והאמת היא אפילו אצל הגויים בדינים הבינלאומיים. אני אומר לכם דוגמה, אפילו היום אנחנו עם הבג"ץ שהוכרח מקביל, וגם בשעת מלחמה לצערנו, אבל גם הוא מודע להלכות מלחמה. אם ישראל עכשיו טועה בעזה והורידה איזה בניין, הורידה, לא משלמים פיצויים. למה לא משלמים פיצויים? מה השם החף מפשע שגר בבניין הזה? מה אומרים? דיני מלחמה. לצערנו רק הבגץ מחליט מה כן מלחמה ולא מלחמה, אז לאז הם קוראים מלחמה, ובשכם אמורים לא צריך לעשות ניתוח, איך אומרים, למציא פצצה שיודעת בדיוק להוריד מטר וחצי מהבית ולהשאיר את כל הבית, כל מיני דברים כאלה, כן, לעשות אתם קוראים לזה ניתוח חירוגי, כפי פעולה חירוגית, כן? כן. לא, בסדר, אני לא אמרתי, אני אמרתי, צריך להתחשב, צריך להתחשב, אבל בבחינה ביטחונית. לא כי בגץ כאילו מדבר עליו בשם המוסר. אני אומר, אנחנו, המתכ"ל צריך לשבת, המתכ"ל והממשלה צריכה לשבת ולחשוב מה יועיל, מה לא יועיל. זה צריך להיות הסיפור, וככה הלכות מלחמה בכל אומות העולם. יש משהו, כאילו כביכול בהלכות מלחמה, הותרה לא תרצח, אלא מה? בעם ישראל אין מלחמה סתם. כמו שאמרתי, כי תקראת עליה לשלום. התורה לא מתירה לצאת מלחמה על שום דבר. גם מלחמת רשות שהייתה, נגיד, להוסיף כלכלה שהמדינה במצוקה כלכלית, היה צריך לשאול את הסנהדרין ולהימלך בהורים ותומים. אנחנו רואים דוד המלך, שהוא עשה את זה, זה לא פשוט, כן? אין לנו הרבה מלחמות רשות שהיו בעם ישראל. ובדרך כלל גם המלחמת רשות בסוף היא מלחמה של ויכוח נפש, כי נגיד יש לך מצוקת מים או מצוקה כלכלית או משהו כזה, אתה חנוק, אז בסופו של דבר יהיה גם בעיה של נפשות. בכל מקום, יש דבר כזה בדיני מלחמה שיש נקמה. הנקמה היא חלק מפעולת הגמול של המדינה, של השלטון, של הצבא. אלא מה? גם המהר"ל מודה שמי עושה את הנקמה? לא כל אחד מחליט לבוא ועושה פעולת הגמול. הנקמה צריכה להיות נקמה לאומית. הרמב"ן חידש שבני יעקב זה כבר לאום, וזה חידוש מופלג שהרמב"ן ואחרים לא מקבלים. אבל מי עושה את הנקמה? הרמב"ן הכניס את זה להלכות מלחמה. מי עושה מלחמה? אי אפשר לעשות מלחמה בלי שיש שלטון, בלי שיש צבא. מלחמה זה לא אדם יחיד נלחם. אדם יחיד נלחם זה לא מלחמה. הלכות מלחמה חייב להיות קשור להלכות מדינה. איך הרמב"ן קורא לספר האחרון של ימות המשיח? הלכות מלאכים ומלחמותיהם. כלומר, הבין הרמב״ם, אין מלחמה בלי מלך, אין מלחמה בלי שלטון. אז אנחנו היום מכירים מלחמה בלי מלך, אבל הכוונה זה שראש ממשלה, יש ממשלה, יש שלטון. אין מלחמה בלי שיש שלטון, ואין שלטון בלי צבא. שלטון בלי צבא, אין לו זרוע מבצעת, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. כן.
אבל הצד השני הוא לא
לאום. בסדר, אתה צודק. גם אם הצד השני הוא לא לאום, אתה צודק. אבל גם פעולות תגמול, אתה צודק. השאלה אם לקרוא להם עם או לא לקרוא להם עם, זה נכון. אבל הכוונה היא, אבל הם נאבקים על הלאום היהודי. נגד הלאום היהודי. גם אם הם לא עם, יש לך עכשיו מחבלים פרטיים שנבקים נגד הלאום. הם לא, הם משפחה. יש עכשיו משפחה בירדן מחליטה לפגוע בישראל, אבל הם מחליטה לפגוע בבחינה לאומית. אין להם עכשיו סכסוך עם מוישה זוכמידו עם זה. יש להם סכסוך עם המדינה. זה נקרא פגיעה לאומית, ולכן בהם מותר לפגוע והם חפים. הנה חינם, אם זאת תהיה משפחה שלא תלויה למדינה, אנחנו לא נפגע בכל המדינה. שם אנחנו כן נקפיד. שם אנחנו נקפיד לעשות כמו בפלילי. משטרת ישראל לא תפיל בניין בשביל משפחת פשע. שם היא תעשה חירוגית, כי באמת תגיד, אין פה קולקטיב. יש פה פרטים שהשתלטו פה על בניין או משהו כזה, צריך לפגוע בהם ולא לפגוע בקולקטיב. קולקטיב, הכוונה היא, אנחנו, איך אומרים, בבעיה הזאת אנחנו במדינת ישראל כבר שנים, אתה יודע, מה עושים? המחבלים מנצלים אותנו, הם יורים מגני ילדים, יורים מבתי חולים, יורים וזה, ואז אנחנו כאילו פוס. באמת הלכות מלחמה, אם לא צריך להתחשב, התפיסה צריכה להיות, אני לא פגעתי בילדים, אתם פגעתם, זה שאתם יורים מתוך גן ילדים, אתם הרקתם את הילדים, זה שאתם פוגעים מתוך בתי חולים, אתם הרקתם את החולים. זה צריך להיות התפיסה, בתפיסת מלחמה. בקיצור, אני רק אומר סיכום של המהר"ל, המהר"ל אמר פה יסוד של הלכות מלחמה, שבלעדיו אין מלחמה בעולם. כי אם לא תאמר את היסוד הזה, אז כל מלחמה זה לא תרצח, איך אתה הורג? אסור להרוג גוי, איך אתה הורג? התשובה היא בלחות מלחמה, הוא תר הריגה. וגם יותר מזה, אנחנו גם מסכנים את עצמנו. איך אדם תר לו לסכן את עצמו? אדם לא יכול להקריב את עצמו. אדם, אני יודע מה, עכשיו יש לי איזה יהודי חשוב שצריך השתלת לב. מותר לי לתרום את הלב בשבילו? אסור. חייך קודם, חייך חברך, וחיי אזרחות, אין דבר כזה. אבל בחיי מלחמה, אבל בלחות מלחמה...
יעקב
אבינו,
להרוג ולהרוג.
כן, אבל בלחות מלחמה יותר מזה. יכולים להסתכן קבוצה שלמה בשביל להציל אחד. אני יודע מה, נחשון וקסמן, הביאו סיירת מטכ"ל בשביל לחלץ אותו. בסוף נהרג, אתם זוכרים, גם ניר פורז, השם יקום דמו. גם היו נהרגים עוד כמה זה מותר. כן, נגיד מבצע אנטבה. יוצאים עכשיו מאות חיילים כדי להציל. אם זה לא היה מצליח, היו נהרגים מאות. איך זה מותר? איך אתה מותר לך להסתכן? בלחות אזרחות אסור לסכן. בלחות מלחמה מותר. בלחות אחד, כמו שאתה אומר, מלחמה בדרך הטבע, יש גם הרוגים, וכל הדינים שונים, כי מלחמה מסתכלים על הקולקטיב. אני בגלל הדבר הזה רוצה להביא עוד משהו. אני אקרא לזה ככה. יש לנו שתי הלכות מלחמה, אחד מהם לא מזמן הזכרנו בפרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, ואני רוצה לדון משם גם על שיבת בעצם על הנושא שלנו זה היום, כן, על המלחמה שלנו פה על הארץ, אבל לפעמים דרך הגדרות של מלחמות בעבר אפשר לראות על היום. אתם יודעים מה זה מלחמת מצווה בארץ? הרמב"ם מקדים מלחמת מצווה, יש לנו שלושה מלחמות, או מלחמת המלאק, או מלחמת שיבת עממים, או מלחמת כיבוש הארץ, וזה שלושתם בארץ, גם כלא בטוח. אחד מהם זה עזרת ישראל מיד צר. כל מי שצר על עם ישראל, כל מי שמזיק לעם ישראל, מותר לצאת, מה זה מותר? חייבים לצאת מלחמה כדי להציל את העם. עכשיו, אנחנו קראנו לפני שלוש שבועות את זכור אשר עשה לך המלאק. יש היום המלאק או אין המלאק? יש שיבת עממין או אין שיבת עממין? תלוי, למשל ברמב״ם, מצוות יישוב הארץ לא קיימת בספר המצוות. היא קיימת בהלכה, ודאי. המון הלכות כתוב על מצוות יישוב הארץ. לא מוצאים מזוז הרגל לשיוב ארץ ישראל, כותבים שטר ונו בשבת. אבל בספר המצוות הוא חילק. איפה הוא הזכיר את הארץ? הפשט הפשוט הוא מצוות שיבת עממין. כי כשנכנס יהושע וכבש שיבת עממין, למה נלחמו נגדם גם? כדי נקות הארץ, כדי שנוריש את הארץ. זה הפשט היותר פשוט. או שלהגיד שזה מצווה כללית. אבל בכל מקום, אני רוצה דרך הרמב״ם להגיע לאיזשהו יסוד חשוב, כדי שנבין היום, כאילו, את, אתה אומר, את דרכי המאבק שלנו. אם תפכו את הדף במקור 13, הרמב״ם אומר ככה, מה זה היה מצוות המלאק? מצווה להחרים שיבת עממים שנאמר, אחרם תחרימם. וכל שבא אחד מהם ולא הרגו עובר ולא תעשה, שנאמר לא תחי כל נשמה, הוא כבר עבד זכרם. כלומר, היה מצוות מלחמת המלאק. האם יש המלאק? האם מחר יבוא מלך המשיח, הוא יגלה לנו המלאק, יהיה לי את מי להרוג? רגע, סליחה, נכון. אני שיבת עממים, שנייה, סליחה, שיבת עממים. היה קצת, אתה עוד שנייה נגיע למלאק, אתה צודק, דילג, הפכתי את הסדר. מצד שיבת עממים, אומר הרמב״ם, האם יהיה מצווה כזאת? אומר הרמב״ם, לא, אבד זכרם. למה הוא מתכוון אבד זכרם? הגמרא בברכות ובעוד מקומות אומרת, בסנחריב בלבל את אומות העולם. נקרא קודם פרש מירו בפריש, אתם יודעים, זה נקרא ביטול ברוב. אדם שעכשיו יתערבב, הוא נמצא ברוב אחר, אז הולכים אחר הרוב. בכל הספקות בתורה אנחנו הולכים אחר הרוב. תינוק יהודי שימצא בעיר שרובה גוי, הוא יהיה גוי, הוא צריך גיור. תינוק, הפוך, יצא, גם אם הוא נראה בטוח גוי, אבל הוא נמצא בעיר שרובה יהודי, הוא יחשב יהודי. ככה זה, בכל הספקות, גם ללכות קשרות אנחנו עושים, בהרבה דברים. נכון? הולכים אחר הרוב. בסדר? קירים דן מה אני אומר? אז גם פה הגמרא אומרת, כל דפריש, מירו בפריש, בסן חיר ובלבל תאומות, אין שיבת עממים. אז המצווה הזאת היא או קוימה, ומה שנשאר, לא נשאר, עבד זכרו. אחר כך ממשיך הרמב״ם גם כן במלאק, וכן מצוות עשה לבית זכר המלאק, שנאמר תמחה את זכר המלאק, ומצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים והריבתו, כדי לעורר ריבתו, שנאמר זכור את אשר עשה לך המלאק, מפי השמועה למדו זכור בפה לא תשכח בלב, שאסור לשכוח איבתו וסינתו. פה הרמב״ם אמר, כן, כמו שיש מצוות שיבת עממים, ככה יש מצוות המלאק, אבל הרמב״ם לא הזכיר מה, הוא לא אמר שעבד זכרו של המלאק. למה? מה, המלאק לא בסנחריב ובלבל את אומות העולם? כאילו, למה? הוא אמר, וכן צריך לעשות, לאבד זכר המלאק. לאבד זה להרוג, לאבד זכר המלאק שנאמר תמחה. אלא מה? אתה צודק שהרמב״ם חידש בסוף שכל מה שקראנו בתורה לפני שבועיים זכור אשר עשה לך, הוא אומר, אתה יודע למה אתה צריך לזכור? כדי לצאת למלחמה, כדי לאבד. כלומר הרמב״ם מבין שהזכור הוא בעצם לעורר איבה כדי לצאת למלחמה. אבל על המלאק הזה הוא לא אמר עבד זכרו. למה? אם בסנחריב בלבל אומות, אז הוא בלבל את כולם, אז גם את המלאק הוא בלבל. אז יש הרבה נושא כלים על הרמב״ם, שברו את הראש, מה ההבדל בין המלאק לשיבת עממים? זאת אומרת, בפשט הייתי יכול להבין גם שזה וו החיבור, וכן, ואז לומר גם כן עבד זכרם. יכלתי לומר, אבל יש חידוש של הרב סולובייצ'יק, בשם סבו, סבא של הרב סולובייצ'יק, הרב חיים, בשם אביו ושם סבו. שהוא אומר, שלא, אתה יודע, הרמב״ם בכוונה לא אמר עבד זכרם על המלאק, כי הוא אומר, יש שתי מצוות במלאק, יש מצוות במלאק, מה שנקרא תנחה את זכם לא לשיר, כן? להרוג את כולם, זכר נקבה כמו שאול, כמו מלחמת שאול במלאק. אבל הוא אומר, גם התורה אומרת מלחמה להשם במלאק מדור דור. אז בעצם התורה אומרת, יהיה לכל הדורות, תהיה מלחמה במלאק. אז איך בכל הדורות תהיה? אם עבד זכרו, אם בסן חריב ובלול תאומות, אז מה זה מדור דור? ואז מחדש, מה?
המלאק
משהו מופשט.
אז שנייה, שנייה, כי אתה צודק, רק זה משהו מסוכן. אני אומר, זה דרשה שנתן הרב סולובייצ'יק באחרי מלחמת יום כיפור, מופיע בספר חמש דרשות, במאמר כל דודי דופק, שם הוא מביא את זה בשם אבא שלו, בשם הסבא שלו. הוא אומר ככה, כל אומה ולשון שנלחמת נגד עם ישראל ולא רוצה שבמדינת ישראל תתקיים, יש לה דין של מלחמה להשם במלאק מדור דור. מי שלא רוצה שיתקיים שם ישראל, יש לו דין של המלאק. האם יש לו דין של המלאק להרוג את כולם? לא. הוא אומר, זה המלאק הגזי, זה עבד זכרו. אבל יש מצווה לעשות. עכשיו, אז מה החידוש? הרי בלי זה, אז מה? נגיד, ואין לי, אין לי את החידוש הזה עדיין, מה, אני צריך את מלחמת המלאק בשביל היום? כיבוש הארץ, אני צריך מלחמת המלאק? יש לנו, איך אומרים, עזרת ישראל מיד צר, הרמב"ם מביא, עזרת ישראל מיד צר, מצווה להילחם, אז גם אם זה פלסטינים או זה מישהו אחר, או זה ערבים או מישהו אחר שנגדנו, כל מי שנגדנו יש לנו מצווה להילחם. טוב, שאלה באמת, מה הוא חידש? אבל אני, אם אני מבין נכון, אני חושב שהחידוש שלו הוא רוצה לומר, כן, פרשת זכור, אנחנו יכולנו לנתק את פרשת זכור ופרשת מחיית המלאק. זה באמת, זה לא הכרחי שיש קשר. יכול להיות שהמחיית המלאק כבר נמחה, כי עבד זכרו, ולזכור, זה זכרון קולקטיבי, שלזכור מים בנו, מי נלחם נגדנו, למה קרה, וכו' וכו'. אבל הרמב״ם, גם בספר המצוות שלו, וגם בחינוך, הוא הבין שיש קשר, גם החינוך ככה הבין בשם הרמב״ם, שיש קשר בין הזכירה לבין המחייה. והרב סולובייצ'יק בעצם אומר, תשמע, אז כל שנה שאנחנו זוכים בבית כנסת, זה לא משהו מעבר. זה משהו, אנחנו צריכים לעורר ריבה, כי יש לנו עם מי ללחם דור דור עד ימות המשיח. עם מי? עם כל אומה ולשון שתתחיל נגדנו. אז הוא אמר את זה נגד נאסר ונגד עוד זה, כן? הוא אומר, כל אומה ולשון שמלחמת נגד עם ישראל, יש לה דין של מלחמה לשם המלאק מדור דור. נגיד לכם מה, זה לא כזה מופרך גם. אני פעם שמעתי מאורי ורבי רבי שפירא זכר צדיק לברכה, הוא הזכיר, הוא אמר שלא יכול להיות שרב חיים אמר דבר כזה. הוא אומר, אז הוא מוחק מצווה. מה, אתה פתאום לוקח מצווה, הופך אותה למשל, ועושה ממנה, אז מחר נגיד לך תפילין, כשאתה אומר אותה לידיך, רק נגד הלב, לא צריך ממש. הרי פה התורה נותן גדרים של ממש, צריך להרוג וכו'. אבל כמו שאמרתי, מי שיסתכל ברב סולובייצ'יק קורא מה הוא מתכוון. הוא לא אמר שיש פה מצווה של הריגה, של לחייה, כמו שיש לעמלק. הוא רק רצה להגיד שהתורה אומרת מלחמה לשם עמלק מדור דור, לזכור את אשר עשה עמלק. הוא אומר, כל מי שיוצא נגד ישראל, יש לו דין בזכירה הזאת, יש לו דין באיבה הזאת, יש לו דין ממילא יש מלחמה, גם בלי עמלק, אבל עמלק זה רק מוסיף שלא נוותר, שנדע שאנחנו צריכים מול האויבים שלנו להילחם בכל הכוח. יש לזה, אני חושב, עוד רמז שהרב סולובייצ'יק לא הזכיר, וזה איך הרמב״ם פתח את הלכות מלכים. הוא אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. הוא אמר, למנות להם מלך, להחריד זרו של עמלק, ולבנות את בית הבחירה. עכשיו, אתם יודעים, הרמב״ם לא אומר היסטוריה מה היה. הרי זה גמרא, זה היה. שלושה מצוות נצטוו ישראל יהושע בכניסתו לארץ. בסדר, זה כבר היה בעבר. הרמב״ם בהלכות מלכים וחמותיהם, הוא מדבר על הגאולה, איך תהיה הגאולה, מה נצטווה. ואם הוא פותח בזה, אז הוא מבין גם למה הוא אמר דווקא המלאק, למה הוא לא אמר למנות מלך ולעשות מלחמות. הרי יהיה לנו מלחמה עם הפלסטינים, יש לנו מלחמה עם הערבים, יש לנו מלחמה עם איראן, לצערים לא חסר לנו מלחמות. אז, נכון? וגם זה המלכות עושה, מי עושה מלחמה כמו שאמרנו? מלכות, אז ברור שזה קשור למלכות, אז למה הרמב״ם בחרצת דווקא המלאק? זאת אומרת, זה מחזק את מה שרב חיים מבריסק אומר, שאולי כל אומה שלא רוצה שתתקיים פה מדינת ישראל, יש לדין בבחינת מלחמת המלאק. אז הרמב״ם נתן לזה כותרת, כן? להחריד זרו של המלאק, הכוונה היא להחריד כל אומה, להילחם, לגדע כל אומה שלא רוצה שעם ישראל ייזכר, שלא יהיה פה. אז אני אומר, זה עוד אולי סיוע לשיטה הזאת. עכשיו תראו, מי עושה את המלחמה? איך המלחמה הזו מתקיימת? יודעים שיש דיון, דיון הלכתי, אבל מההלכה, הרבה פעמים, להלכה תמיד יש נשמה, מה שנקרא, נשמת ההלכה, ודרך ההלכה, דרך נשמת ההלכה, אתה מבין את המהות של ההלכה. איך אנחנו מקיימים פרשת זכור? אם אמרנו לפי הרמב"ם שפרשת זכור היא פרשה שנועדה לעייב, כן, אתה לעורר איבה כדי לצאת להילחם. איך אנחנו קיימים פרשת זכור? אנחנו קיימים אותו בספר תורה, קוראים כל שנה, הגמרא אומרת מסמך לפורים, בגלל שהגג, המן האגגי, סוכים לפורים, קוראים פרשת זכור. האם חייבים לקרוא ככה מדאורייתא? זה נמצא מדאורייתא, כן. פעם בשנה, אומרת הגמרא, כן, גזירה שלא שתקח מנה עד בית חודש, אז פעם בשנה אתה שוכח. אבל האם חובה דווקא לקרוא בספר תורה? האם חובה דווקא לקרוא בספר תורה? שאלה? לא פשוט. יש שוב תרומת הדשא של רבי ישראל איסרליש. שהוא, מישהו שאל אותו, בני כפרים שלא היה להם עניין לפורים, שאל אותם האם לבוא לקריאת מגילה, כן או לא. אז אומר, עד שאתם שואלים אותי אם לבוא לקריאת מגילה, אני אומר לך, אתם צריכים לבוא לשבת זכור, כי פרשת זכור הרבה יותר חמור, כי פרשת זכור זה מדאורייתא בעשרה, אז תבואו לבית כנסת, קריאת מגילה אתם יכולים לקרוא לבד. ואיפה הוא אמר להם שקריאת מגילה של פרשת זכור זה מדאורייתא בעשרה? אז זה גמרא, יש גמרא בפרק שביעי, טיפה אני אומר, דקה אני אומר משהו הלכתי, אבל תראו שזה, יש בזה רעיון מאוד חשוב. הגמרא מספרת על רבי אליעזר שיום אחד היה חסר צנטר למניין, היה תשע, היה חסר מניין, והיה לו עבד כנעני. עבד כנעני כידוע, ברגע שמשחררים אותו, זה בעצם גיור. הרי בהתחלה הוא עושה ברית מילה, אחר כך שהוא משוחרר, הוא עובר טבילה, והוא נהיה יהודי. אז הגמרא אומרת, חיכו למניין, לא היה מניין, שחרר את העבד שלו, וכך היה להם עניין. שואת הגמרא, איך הוא שחרר את העבד? הרי לא משחררים עבד על סתם, כתוב לעולם בהם תעבודו. הגמרא מתפלפלת, בסופו של דבר הגמרא מגיעה למסקנה, מצווה דרבים שאני. בשביל מצווה של רבים מותר לשחרר עבד. שואל הראש שם בפרק שביעי בברכות, איזה מצווה של רבים יש? מה, להתפלל במניין זה מצווה מדאורייתא, שעל זה צריך לשחרר עבד? זה מעלה גדולה להתפלל במניין, אבל איפה כתוב בתורה? זה לא כתוב כמצווה. אז מאיפה המצווה הזאת? אז הראש אומר, נראה לי לומר שלהגיד קדיש וקדושה, להגיד קדיש וברכו, זה נקרא לקדש את השם בעשרה. אנחנו בדרך כלל מקרים קדש את השם בעשרה, זה לא עלינו למות על קידוש השם, בפרסיה, אבל שרם אומר, בלכות קידוש, בלכות יסודי התורה. אבל הוא אומר לו, גם להגיד קדיש וקדושה בעשרה, זה גם מצווה מדאורייתא. ואז אומר הראש, לא נראה לי לומר שהיה פרשת זכור, שהיה צריך עשרה מן התורה. אמר תומת הדשא, למה לא נראה? כי הגמרא לא אמרה שזה הפרשת זכור, זה נראה שזה יום רגיל. משמע אומר התרומת הזה של משמע בראש, אם זה היה שבת זכור, הנה הראש אמר שצריך עשרה מדאורייתא. לא היו חייבים להבין ככה, יכלתי להבין הכוונה היה דאורייתא זה להזכיר, ועשרה זה רק, איך אומרים, זה מעטפת שחכמים קבעו, אבל ככה הבין התרומת הזה. השולחן האות בפעמיים פסק את זה, שצריך עשרה מדאורייתא לקרוא פרשת זכור. פעם אחת ללחות שם בלחות תחילת ללחות ארבע פרשיות, הוא אומר פרשת זכור, ולכן בני כפרים שבאו לשבת זכור. פעם אחת בלחות ספר תורה בסימן קוף מם וב סיף ג' ד' שמה, הוא בפירוש אומר שפרשת זכור מהתורה צריך עשרה. אבל אני שואל, למה תקנו חכמים בעשרה? נגיד והבנת תרומת הדשת בראש היא צודקת, למה צריך עשרה? מה ההיגיון? הרי צריך לזכור ולא לשכוח. למה צריך עשרה? למה תקנו בדבר הזה? יפה. מה ששם אמרנו זה מאוד מרור. אני אמרתי, יש נשמה להלכה הזאת. רבותיי, אם אנחנו מבינים, אם הרמב״ם צודק, שכל המצווה היא לעורר איבה כדי ללחם, מי נלחם? ציבור. מלחמה זו מצווה ציבורית, זה לא מצווה פרטית. ציבורית, אז בעצם אומרים לך, תשמע, כדי שתבין שזה ציבור, זה רק בעשרה יכול להתקיים. כי אין ציבור פחות מעשרה, אבל לא כוונה שעשרה זה מדינה, אבל הכוונה היא, כשאתה קורא בעשרה, תזכור שזו מצווה ציבורית. לא מצווה ציבור, זה מצווה שמוטל על הציבור. ממילא זה חוזר למה שהתחלנו בו. הלכות מלחמה שייך לציבור, שייך לשלטון, שייך למלכות. לא כל אחד יכול לעשות, גם שהוא בטוח שהוא צודק, הוא בטוח שהוא עושה משהו. מי אמר שאתה צודק? מי אמר שאתה יודע? לא כל... עכשיו דיברתי תלמידים בדרך, שואלים אותי, מה, אם זה לא משפיע, אבל בכל אופן זה כן מפחיד אותם, זה לא מפחיד אותם. אני אומר, אנחנו לא יודעים, יש הרבה דברים שקורים, כן? לא כל דבר בתקשורת הרבה. גם כשדבר נראה שפעולת תגמול או משהו כזה, בסוף, א', זה בלתי אפשרי ככה נהל מדינה. אי אפשר שכל אחד יעשה את דין לעצמו. זה ברור. אבל בית גם אנחנו לא יודעים מה הנזקים שזה עושה מול הערך. אחר כך עושים להם כסף, אחר כך קונים תרומות, אחר כך מפסיקים להיפגר, לא יודע מה עושים לנו, זה עסקים שהיה צריך להיות עכשיו מדינה מסוימת, מתקלקלים, לא יוצאים, לא את הכל יפרסמו. כלומר, מי שמבין איך מדינות עובדות, אז זה ברור שאי אפשר לתת את החוק לכל אחד. מצוות מלחמה היא מצוות ציבורית, מצוות נקמה, כמו שאמרתי, שאמר המהר"ל, זה חלק מלכות מלחמה. מי עושה נקמה? רק המדינה, רק העם, רק הלאום, רק השלטון. לא יכול להיות כל אחד פרטי עושה את זה. ובאמת החינוך, כשהוא מדבר על מצוות זכור, אז הוא אומר שהמצווה הזו היא מוטלת על הציבור. תסתכלו במקור 2, אתם רואים שהוא מדבר על מצוות מלחמת המלאק, הוא אומר, אתם רואים, זאת מן המצוות המוטלות על הציבור כולן, וכעניין שאמרו זיכרונם לברכה, שלוש מצוות תבו ישראל משעת כניסתם לארץ, למנות למלך, למנות לבית הבחירה, ולהחית זרע המלאק. אחר כך זה לא פשוט, כי החינוך ממשיך ואומר, אבל באמת, גם בעמלק וגם בשבט המלאכים, גם יחיד יש לו את המצווה הזאת. אם יהיה זמן, אני אדון בזה. אבל שנייה אחת, אני רק לא להפסיק את המחשבה, אני רק רוצה, אבל ודאי שהוא אומר שהעיקר זה על הציבור. אחר כך הוא אומר, אתם רואים, נוהגת מצווה זו, בכל מקום, אני במקום שתיים בקטע השני, נועל לפיצה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים, כי להם לעשות את המלחמה ונקבע את האויב ולא לנשים. ועובר על זה ולא זכר וקרה, ביטל את זה. כלומר, החינוך אומר, גם המלחמה היא בזכרים, כי להם לעשות את המלחמה, דרכו של איש לכבוש ודרכו של אישה לכבוש. כן? אז לא הכירו עוד את היועלם של היום, כן? כלומר, שנים כנראה מאז בריאת העולם, ידעו שגבר יותר יש לו תכונה גברית של לכבוש ותחרות ומלחמה, ואין דרכה של אישה לכבוש. דרך, אתם יודעים, חזל זה דרך, זה אופי. היה לי פעם, לימדתי פעם בבני דוד, לפני 25 שנה, בא לנו רם חוזר בתשובה, הוא היה קיבוצניק, אמא שלו החליטה שבעצם הכל זה תובנה חברתית, הכל בעצם הגבר הוא גבר, כי הכניסו לו שהוא גבר, והאישה אישה כי הכניסו לה, אם היא החליטה לקנות בובות, היה לה שלושה בנים, היא אמרה, תהיה להם בובות, ואז הם יהיו נשים, הם לא יהיו גברים, הם לא יהיו מצ'ואיסטים, הם לא יהיו שובניסטים, הם יהיו עדינים. אז הוא בא אמא, קנתה לנו בובות, הוא אומר, אחרי יומיים לא נשאר בובה אחת, כולם, תלשנו את הידיים, את הרגליים, את הראש וזה. אני תמיד אומר, הייתי רב הגנים, הייתי בתור רב יישוב, אז ביום שישי הייתי בא לגנים, זה היה היום הכי אהבתי. אבל אם היה יום אחד טרקטור ליד הגן, כל הבנים ככה, כן, כולם, מישהו אמר להם, מסתכל על הטרקטור, את הבנות זה לא עניין, אם היו עוברים ליד המוסך, כל הבנים רואים את הגרש, מה, מישהו חינך אותה, מישהו אמר להם איזה, אז רואה, יש תכונה, לא אמרת כלום, יש לי ילד משהו שהוא מסעית, רובה, זה, בגיל עוד לפני שדיברת איתו, יש תכונה נשית, אז אומר החינוך, איש דרכו לקבוש, ולא אישה דרכה לקבוש, ואז הוא אומר, זה הסיבה גם שאם אמרנו שהמלחמה, הזכירה היא לשם המלחמה, לאייב, אז מי צריך מוטיבציה למלחמה? הלוחמים, אז מישהו לא עוסק בלחימה, הוא לא צריך, נכון? לכן הוא פותר נשים. נשים, היו בפרשת זכור, הייתי בפרשת זכור. היו, אבל תראו, זה באמת, זה בדורות האחרונים. באמת, אני אומר, השולחן אנחנו לא הזכיר חיוב נשים בפרשת זכור, וגם היום אני אומר, לא 100% מהנשים באות. במקריאת מגילה, 100% באות. אם לא עוזר, באים אליהם הביתה. בזכור, לא 100%. אז זה חומרה, אני אומר, זה כמו תקיעת שופר היום, שכל הנשים שומעות, אבל הן לא חייבות באמת, אבל כולם שומעות תקיעת שופר. אבל כמעט כולם. כן? אז אני אומר, גם בעניין הזה, ככה חינוך פסק, למרות שזה בכלל לא פשוט. תראים למה לא פשוט? כי הגמרא אומרת, המשנה בסוטה אומרת, שעל מלחמת מצווה הכל יוצאים, ככה המשנה אומרת, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. גם חתן וגם קלה, אז משפע שגם אישה חייבת במלחמת מצווה. ככה חינוך שואל. פעמיים הוא שואל, אתה רואה ביוקור 5, תראו, הוא שואל את זה. צריך עיון, למה ייפטרו נשים ממצוות עשה זו, דאין הזמן גרמה? ומלחמה זו מבואר שאף קלה מחופתה. ונראה את זה, לזה כיוון המגיע. המנחת חינוך הוא אחד מהאחרונים על הספר החינוך. הוא מקשה, הוא נשאר וצריך עיון. הוא אומר, מה פתאום? למה אישה לא חייבת במלחמה הזאת? עכשיו, הרמב"ם מלכות מלאכים פסק שבמלחמת מצווה הכל יוצאים. תפרו רגע את הדף, תראו. אתם רואים? במקור 9, אחר שחוזרים כל החוזרים עורכי מלחמה, מתקנים וכו' וכו'. ומעמידים אחרי כל מערכה שוטרים וכו'. שם כתוב שאחרי שחוזרים למלחמה, אי אפשר לחזור. אם מישהו חוזר, הוא מחליף את כל הלוחמים, אפשר אפילו לראות עליו. יש את זה גם כן, נועל חניבל. אני יודע, יש להם נועל כזה, אבל אף פעם לא השתמשו בזה, ברוך השם. והמי הדברים אמורים שמחזירים אנשים אלו מאורחי המלחמה במלחמת הרשות, אבל מלחמת מצווה יש חוזרים מאורחי המלחמה. מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו? מי האיש אשר נשא אישה ולא לקחה? מי האיש אשר נטע כרם ולא, כן? כל זה רק במלחמת הרשות. מלחמת מצווה, אומרת המשנה והרמב"ם פוסק הלכה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. טוב, אז מה, אז באמת היה נשים במלחמות? אתם יודעים שהרדב"ז שואל במקום, איפה מצאנו אישה לוחמת? אז אומר הרדב"ז, אתם רואים מה אומר הרדב"ז, צריך עיון, נכון? הוא שואל, במקור 10, הוא אומר, זה קשה וכי דרך אנשים לעשות מלחמה דקטני וקלה מחופתה, ואכתיב כל כבודה בת מלך פנימה, לא ראינו נשים יוצאות למלחמה, עד הדור שלנו. ויש לומר, ואחי כאמר, כמעט דחתן יוצא מחדרו קלה יוצאת מחופתה שאינה נוהגת ימי חופה, זה תירוץ אחד. תירוץ אחד אומר, לא הבנת, שכתוב...
מה ההבדל בין חדר לחופה?
לא, הכוונה היא רוצה להגיד ככה. הכוונה היא, היה חופה, היה מלחמה, לקחו את החתן, אז מה אתה רוצה, שהכלה תישאר בחופה? אז היא יוצאת מהחופה. אבל לא הכוונה שהיא יוצאת למלחמה. הכוונה היא יוצאת, היא תבטל החתונה. זה מה שאומר, זה הפשט הראשון. תירוץ שני, זה קשה. תמיד שיש שתי תירוצים, אז זה לא 100%. תירוץ שני אומר, ואפשר במלחמת מצווה, אנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהם, וכן המנהג היום בערביות. אתם רואים, הרדב"ז חי לפני 400-500 שנה כמעט, אז כבר את בית יוסף, הוא מגורשי ספרד, הגיע לצפת. משם היגר, היה רב באלכסנדריה 40 שנה, האריך ימים, חזר לצפת, קבור ליד הבית יוסף. בית הקברות העתיק בצפת, הרדב"ז והרב יוסף קארו קבורים אחד ליד השני. היה גאון הגאונים, כתב שו"ת של יש לנו שמונה פרחים, שו"ת מאוד מאוד חשוב. והוא פוסק גדול, אז הוא אומר, הנה בערביות הוא חי במצרים, אז הוא אומר, גם הערביות כנראה לא היה חיל הספקה, אז אנשים היו שפות מים ומזון. תראו, בעניין הזה של חיוב נשים, יש פעם מישהו רצה לכתוב, הנה אז רואים, לפחות אז צריך נשים בצהל, לפחות לא לוחמות, אז בתפקידי מטה, וכן הנה כמו הרדב"ז. אתם יודעים, בתשובה הזאת אני תמיד עונה לתלמידים שלי, יש מישהו בתחומים שכתב זן בתחום ובר, או זן כתב על גיוס נשים, והוא רצה להגיד כאילו מפה, מהרדב"ז, הרמב"ם וכן הלאה. ואז ענה לו הרב נבן צהל, הרב נבן צהל ענה לו תשובה מאוד יפה, הרב אביגדור נבן צהל, השם חי ושמרהו, מגדולי התורה שבדורנו, יהודי שעשה מילואים עד למעלה מגיל 50, והיה מלחמת לבנון הראשונה, הוא היה משתרת עם אבא שלי, אבא שלי היה רופא צבאי, הוא היה חובש קרבי, הוא יהודי מיוחד. אז הרב נבן צהל כותב, הוא אומר ככה, תביא לי את כל ההוכחות שבעולם, בסוף יש לנו מה שנקרא מסורת, מסורת ישראל. מה, מוישה רבינו לא ידע שנשים יוצאות למלחמה? יהושע בן נון לא ידע? פנחס לא ידע? השופטים לא ידעו, שאול המלך לא ידע, דוד המלך לא ידע. תסתכלו בכל התנ"ך, איפה אתה רואה אישה לוחמת? החשמונאים לא ידעו את החידוש הזה, בית שני, רבי עקיבא ובר כוכבא לא ידעו את החידוש הזה. כלומר, ראינו דבורה, אבל לא, ראינו בדיוק הפוך, הפוך. יותם זן מביא שם את המקרה, שהיא לקחה את היתד של האוהל, ואפילו לא היה לה נשק. אז רואים שלא היו לוחמות, לא היו חיילות. היא במקרה הצליחה, כן, לפתות אותו, היה באוהל שלה, הרגה אותו עם יתד האוהל. פה, שם צריך לשאול, מה, מפיקוח נפש מותר נשק? גם היום מותר נשק לנשים מפיקוח נפש, נשים שנוסעות בדרכים וכן הלאה, אין שאלה. כולם מה מתירים. מפיקוח נפש מותר, אבל אני רוצה להגיד, זה מאוד חשוב, כאילו הנושא הזה של המסורת. יש מסורת בעם ישראל, עכשיו יש קושייה, צריך לפתור, צריך לענות, אבל תמיד הקושייה, התירוץ לא יותר חזק מהמסורת. אתה עכשיו תמציא את כל התורה כולה, יש לנו דבר שהיה לנו מסורת, היה עצמאות בעם ישראל שנים. כן, ולצרינו אין צריכים מלחמה, וצרינו גם צריך מלחמה. אז פתאום בא מישהו ומחדש שמיים חדשים, כאילו לא זה. אז אני חושב שזה תירוץ חזק, זה בעוד הרבה דברים. אתם יודעים, זה קשור פרשת שבוע על דוגמה, יש אתם יודעים מה הציץ, הציץ כתוב, האם היה קודש להשם, הגמרא דנה, גם הרב מצוקה, גם ביום, האם היה בשורה אחת או בשתי שורות, האם קודש להשם למעלה, להשם, ובשתי שורות או בשורה אחת. שם אמרו את הגמר רבי שמעון בן גמליאל, אומר, אני הייתי ברומא, הוא היה בוותיקן, הוא אומר, ראיתי את הציץ, וכתוב בשורה אחת. אז איך אתם רואים בשתי שורות? ואיך הרמב"ם פסק להלכה? לא מתחשב בעדות שלו. שתי שורות. מסורת. אבל יש לך עדות? מי אמר שהעדות נכון? כלומר, מי אמר שהציץ שנמצא בוותיקן זה הציץ שהיה של הכהן גדול? אולי זה היה משהו כאילו, אולי זה היה משהו... אי אפשר, אי אפשר את זה, כן? מצאנו תפילין של האיסטים שאין להם עשרת הדיברות בתוך התפילין. גם אז היו רפורמים, גם אז היו כאלה שעושים, כן? אז אתה יכול למצוא איזה משהו שהוא לא הלכתי, אז מה? אז בגלל שמצאת אותו לפני 2000 שנה, אז בטוח שזה זה האותנטי, וכן הלאה. אני רק אומר, המסורת הוא דבר חזק, הרבה פעמים גם בשיטה של הלכות קשות. קיצור, סגור סוגריים, אני רק אומר. אבל אני פה נוצר לי דבר, תראו, יש פה משהו הרי פלא פלאים. הרי כמו שאמרתי, בלכות המלאק, שם החינוך מביא מי חייב במצווה הזאת, רק גברים ולא נשים, כי דרכו של איש לכבוש ואין דרכה של אישה לכבוש. אם זה נכון, אם זה אופי גברי ולא אופי נשי, אז איך זה שכשמגיעים למצוות שיבת עממים, שם כותב החינוך שהמצווה היא גם לנשים? רואים, תסתכלו במקור 3, רואים מצווה שיבת להכין שיבת עממים, בקטע השלישי, נוהגת מצווה זו בזכרים ובנקבות, בכל מקום ובכל זמן שיש כוח בידינו לאורגם, נקודה. כתב הרמב״ם, כן? כל מקום וכל זמן. אז מה קורה פה? אז מה פתאום אין דרכו של איש לכבוש ודרכה של אישה לכבוש? אם במלחמת המלאק אמרת שהמצווה זו נוהגת בכולם, אז למה זה לא נכון במלחמת שיבת עממים? שאלה קשה מאוד. איך ליישים את הרמב״ם? הרבה הרבה שבו את הראש, איך ליישב את הרמב״ם? לא את הרמב״ם, את החינוך. איך ליישים את החינוך בין מצוות שיבת עממים שגם נשים חייבות לבין מצוות עמלק שרק גברים חייבים? יש לכם רעיון?
פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. כמה זה,
המליק
זה להרוג אותם,
זה חירוף? כן, אז אתה לא סיכור, דרך אגב אתה מזכיר לי שמשהו שלא עניתי. אני חושב שהפשט הפשוט שהרבם אמר, אפילו אישה מחדרו, אפילו חתה מחדרו וקלה מחופתה, אתם יודעים, זה התשובה, מה שאתה אומר, אפילו, אז אני להפיל. כשיש פיקוח נפש ואין ברירה, אז לוקחים גם חתן וגם קלה, ואפילו קלה. אבל מה זה אומר אפילו? אם אין ברירה, אם יש ברירה, ייקחו. כלומר, הברירה תהיה, אם לא עלינו היינו במלחמה כזאת, שצריך עוד לוחמים וחסר סדק לוחמים, אנחנו ניקח שמיניסטי ושביעיסטי לפני שניקח בנות. כן? כלומר, גם אם דין גיוס היה גיל 20, אם יש פיקוח נפש, אז לוקחים. אין ברירה, לוקחים אפילו חתן. גם היום דרך אגב, גם מלחמת מצווה של היום, צריך לשחרר חתן. חתן בשביעת ימי המשתה, למרות שאתם יודעים, היה... בבני דבי, אמרת לכם, היה אחד, לא עלינו, בן ג'ימן, השם יקום דמו, היה נהרג בשביעת ימי המשתה שלו. אבל זה היה מבצע מיוחד, שהוא היה קצין שהתמקצע בדבר הזה, אבל הוא לא היה חייב, הצבא לא היה מכריח, כן? הצבא לא הכריח להוציא חתנים. אז רק אם יש מקרה קצה שאין ברירה, אז אפילו. אבל אם אין אפילו, אז לא, לא רוצים. זה הפשט הפשוט. זה הפשט הפשוט אמרתי, שיש נשים לוחמות. אלא מה? זה נכון, זה מה שאתה אומר בעצם, אפילו בפיקוח נפש. אבל אני אגיד, שאל אותך, אז גם מלחמת עמלק יכול להיות פיקוח נפש.
יכול להיות, אבל זה לא...
אז תראה, שאתה תגיד אפילו. פה אתה רואה שבמצוות שיבת עממין, כתב נוהג בין בגברים, בין בנשים, ובמצוות עמלק אמר נוהג רק בגברים. כן.
התשובה, אתה לא נמצאת בתחת פנימה, בשורשי, כי זה שונה, בשונה מעמלק, שעמלק רוצה בהשמדה, שיבת עממין זה יותר עוד פעם, זה עניין רוחני, זה עבודה זרה וכולי, ושמה זה כבר, איך אומרים, זה...
כן, אז אני קצת עוד שנייה נגיד מה שאתה אומר, אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, רבותיי. מצוות שיבת עממין זה לנקות את הארץ מאויבים, בעצם שיבת עממין, אתה צודק, גם עבודה זרה, אבל גם בסופו של דבר זה יישוב הארץ. והיו כאלה שהתנגדו לשלטון, או שלושה אגוד שלח יהושע, זה אלה שלא מוכנים לשבת, לתת לנו פה להקים מדינה. רבותיי, זה עכשיו חשוב, לכן אני מקשר את זה לחווארה. מצוות, אם אני רואה שמצוות שיבת עממין זה חלק ממצוות יישוב הארץ, אז ברור שנשים שייכות בזה. ההפך, איפה שיש נשים, יש יישוב הארץ. איפה שיש רק גברים, אין יישוב הארץ. אתם יודעים, היה לפני יומיים כניסה לשכם בקבר יוסף. למה אנחנו לא בקבר יוסף? לפני סכם אוסלו, גם מערת המכפלה הייתה שלנו, וגם קבר יוסף. אז איך איבדנו את קבר יוסף, את מערת המכפלה לא איבדנו? מה התשובה? ביישוב היהודי בחברון היו נשים וילדים, יש משפחות. איכן שיש משפחות, גם כשהיו קרבות, לפני 20 שנה היו קרבות, נרגעתי, נונקת, שלבת, פאטית, היו, לא עלינו, היו קורבנות. אבל איפה שיש משפחות, שם זה עכשיו קשור לפסח, נכון? בינרינו, איך פרעה הציע, ילכו מהדברים ויעבדו את השאלות. מה אומר למשה רבינו? לא, בינרינו וזקנינו נלך, בנינו ובנותינו. אין דבר כזה. אנחנו, עם ישראל, זה משפחות. משפחות זה נשים וילדים, זה כולם. איפה שיש נשים וילדים, בסופו של דבר יש התיישבות. בקבר יוסף היה לצרינו ישיבה וחיילים, ולא היה התיישבות, כי לא נתנו, אז בקרב הראשון ברחנו משם. במערת המכפלה, איך אומרים, שכונת אברהם אבינו, שכונת תל רומדה, יש משפחות, איפה שיש משפחות, גם בעת מצוקה, הצבא נשאר. כלומר, הנשים והילדים, המשפחות, כן, הנשותיהם, הן מחזקות את יישוב הארץ. אז גם אם אישה היא לא בצבא כלוחמת, זה מה שאמרתי, הרשיבת הממית זה לא רק על להרוג, זה לנקות את הארץ, זה ליישב את הארץ. איך ליישב את הארץ? כלומר, חלק מלחמה, מלחמת כיבוש הארץ, היא בעצם מצוות יישוב הארץ. אתה לא יכול להתיישב כשיש לך אויבים. אז יש לך אויבים, אתה צריך להילחם, אבל חלק מהמלחמה, אולי העיקר היא ההתיישבות, כי זה לא מלחמה לשם מלחמה. אנחנו לא הולכים לשם להרוג, אנחנו הולכים לשם להתיישב, לשם לחיות. המלחמה היא לא מלחמת התאבדות, היא לא להרוג. היא שאנחנו נוכל לחיות בשלום ובבטחה בארץ. ואם אחרות, אם אני מדבר על חווארה,
זה לא
מוזכר
בכלל
מה
שאתה אומר.
איפה לא מוזכר?
פה, בחינוך.
לא, הוא לא צריך להזכיר את זה. אני רק אמרתי, ברגע אמרתי, מה ההבדל בין שיבת עממין? אמרתי, מלחמת עמלק זה גם מלחמה בחוץ לארץ. יכולת עמלק בלבנון, היה בזמן נגיד שאול, עד עכשיו צריך לצאת למלחמה. אז מי יוצא למלחמה? גברים, כי גברים הם בצבא. אבל אני אומר, בשיבת עממין שהזכיר החינוך שנוהג גם בגברים, גם בנשים, אני לא חושב שהחינוך התכוון להגיד עכשיו ששם היו לוחמות ופה אין. כי כמו שאמר רב נמצא, איפה מצאינו לוחמות? מה זה שאובינו, לא יודע את החידוש הזה? אז שאול לא יודע את החידוש הזה, איפה מצאינו? אבל התשובה היא, הכוונה היא, כן, יישוב הארץ, ההתיישבות היא כוללת מלחמה. עכשיו, המלחמה היא לא רק נשק, היא לא רק לוחמים,
הפוך, המתיישבים הם יותר לוחמים מהלוחמים, בזכות שיש נוסעות בכביש חווארה, בזכות שיש מתיישבות ביתנר, רדר ברכה, ריאלון מורה, הסתם יותר שומר. אז ברור שאנשים חלק מהמצווה. בסדר? כלומר, כמו שאתה אומר, שיש מלחמה, רק הלוחמים הם לוחמים, והג'ובניקים לא לוחמים. ברור, הצבא לא יכול בלי ג'ובניקים, הוא לא יכול בלי הספקה, הוא לא יכול בלי חימוש, הוא לא יכול בלי מחשבים. כל הצבא הוא שייך למלחמה. נכון? כמו שדוד אומר, כחלק וחלק יחלוק את השלל. גם תפקידי העורף הם אלה. אז אני אומר, התפקיד של אנשים במצוות המלחמה על הארץ זה תפקיד חשוב מאוד. עצם נוכחותם, החיים ביישובים, הנסיעה בדרכים, זה עצמו מאלץ את הלוחמים להילחם. זה עצמו מאלץ לתת ביטחון. ולכן במצוות יישוב הארץ, וגם אם אתה אומר, כמו שאתה אומר, גם אם המצווה היא לבאר עבודה זרה, אז גם זה שייך. הרי לבאר עבודה זרה, אז הרבה רואה את זה בערך מאוד חשוב, אי אפשר לחיות בארץ שיש לנו כל הזמן תפיסות של עבודה זרה שיש חודרות, אז צריך לבאר את העבודה זרה, ואם יכולת עבודה זרה ודאי שגם אישה חייבת. אז גם אם היא לא פועלת במלחמה כבנשק, אבל ודאי שהן חייבות. אז זה קודם כל אני חושב שזה הגדרה מאוד חשובה, שוודאי, כן, אנחנו עכשיו את הזמן של גאולה, כמו שאמרתי, מסמך גאולה לגאולה, אנחנו גאולה, הולכים לגאולת מצרים, אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה שאיך אומרים גאולה שלנו, שאנחנו איך אומרים, מה אומר מי שמזכיר את גאולת מצרים ולא מזכיר את הגאולה העתידה, אז הנה אני באים למשל, לא יאמרו חי השם אשר לה בני ישראל בארץ מצרים, כי אם חי השם אשר לה בני ישראל בארץ מצרים וכל הארצות אשר בחתים שם, כן, אומרת הגמרא שתהיה גאולת מצרים תפל וגאולה עתידה עיקר. כלומר אי אפשר להזכיר את ליל הסדר, אי אפשר להזכיר את גאולת מצרים כי שאנחנו מזכירים את הגאולה שלנו, את הניסים מפלאות שאנחנו הדור שלנו זוכה. אז צריך לזכור, כן? כמו שאומרים חז"ל, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, בזכות נשים צדקניות נגאלים ישראל. אז גם הגאולה עתודה מאוד מאוד תלויה בנשים, גם אם הן לא הלוחמות בנשק ממש. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, אני רק רוצה להגיד, אתם יודעים, מה אמרנו? שכל המצוות האלה הן מצוות ציבוריות. מצוות יישוב הארץ זה מצוות ציבורית. נכון, איך אומר הרמב"ם שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. איך אפשר לא לעזוב? זה ריבונות, איך אפשר לעשות ריבונות? רק על הציבור, על השלטון, זה לא משהו פרטי. כן, או לשממה, איך אפשר לא לעזור, כן, איך שלא מה תשלוט, צריך מלחמה, צריך שלטון, זו מצווה ציבורית. יש תמיד שאלה, תמיד יש שאלה, ועד היום השאלה הזו בחלל האוויר, הרי הגמרא אומרת בסנהדרין שרק על שלוש עבירות ירג ואל יעבור, שלוש עבירות ירג ואל יעבור, שאר עבירות כתוב החי בהם ולא שימות בהם, כל המצוות כולם לדחות מפני פיקוח נפש, חוץ מגילוי עריות שיחוד דמים עבודה זרה. למה הגמרא לא מזכירה חוץ ממלחמה? יישוב הארץ זה כולל מלחמה. כמו שאמרנו עכשיו, כשישוב הארץ זה מסוכן, איך אמר ספר החינוך, התורה לא תסמוך דיניה על הנס. אתם רואים? תסתכלו במקור 5 בשורה המודגשת. ואף במקום סכנה מחויבים, כי ידוע דתורה לא תסמוך דינים על ניסים, כמבואר ברמב"ן כמה פעמים, והתורה הציתה להילחם ומסתכנים נפשות במלחמה, אם כן גזירת הכתוב, אפילו מסכנת נפשות מחייב במצווה זו. אז למה הגמרא לא הזכירה? למה רק 3 מצוות? אז הפשט הפשוט הוא, אני תמיד אמרתי, כי הגמרא דיברה על מקרה דחק. כשאומרים לאדם עכשיו, או שאתה חווה לצלב, או שנהרוג אותך. מה הוא צריך לעשות?
למות.
צריך למות. אז אני אומר לו, הוא לא צריך למות, הוא צריך לברוח. לא הצלחת לברוח. קשור לך את הידיים, אז ירג ואל יעבור. הבנתם? הירג ואל יעבור, זה לא לך תחילה. זה אונס. אנסו אדם, ירג ואל יעבור. אבל אם אתה יכול, תברח. אבל במצוות מלחמה, לא, אתה לך תחילה נכנס למלחמה. אתה לך תחילה הולך ונלחם. זה חילוק ברור. אבל מרן הרב קוק לא ראה ככה. שמי מרן הרב קוק יש לו תשובה אחת באגרות ראיה תף תף קוף ממדלת, שבהתחלה הוא חילק את החילוק. אחר כך באוצרות ראיה חלק זין, זה השנה התוודעתי לזה, וזה אני רוצה לשתף אתכם, וזה אנחנו נסיים, אבל משהו פסקה מאוד מאוד חשובה. הרב אומר, נראה לו, החינוך, משהו שדילקתי קצת, לא היה לי זמן לדבר על זה, אבל החינוך כן דיבר שיכול להיות גם מלחמה פרטית בעמלק, או מלחמה פרטית בשבעת עממים. אבל זה לא מופיע ברמה. ברמה אומר, רוב הראשונים אומרים, לא, זה מלחמה של המלכות. אומרים, מקור 11, למשל, הירים, למדנו מכאן שמצווה למחות לך מלאק על המלך מוטלת, ולא על שער ישראל. כן, זה פירוש המקרא, כי יד על כסיה, היינו מלכות, אל תתקיים לכם את השם במלאק. גם הפירוש עליו אומר, אתם רואים בשורה למטה, ומצווה זו אינה מוטלת עלינו, כי ביותנו שרויים על אדמתנו, בהשקט ובטח, ואין מחריד מפחד אויב. זה, איך רואים? זה מצווה של גאולה, זה מצווה שלא יכולנו לקיים בגלות. בגלות לא היה לנו כוח לצאת למלחמה. אז היום אנחנו זוכים שיש לנו היום צבא שאפשר לקיים את המצוות האלה. אבל הרמב"ם אומר, בפשט נראה
שזה רק מצווה על הציבור. כמו שפסק השולחן ערוך וזכור, רק עשרה זה רק על הציבור, אין מצווה על היחיד. אז אם תשאל, אם זה על הציבור, אז למה הגמרא לא אמרה ארבע מצוות דוחות פיקוח נפש, למה רק שלוש? תגיד גם מצוות מלחמה. אומר הרב תשובה נפלאה. אומר הרב קוף, אתה לא הבנת. ציבור, יש כלל בגמרא. הגמרא אומר, ציבור הוא לא מת. ציבור מתים פרטים, אבל הציבור אף פעם לא מת. כשהמצווה מוטלת על הציבור, אז ברור גם למה מותר לסכן חיילים. נכון, איך אמרתי מתחילת השיעור, אתה לא יכול לתרום את הלב שלך למישהו אחר, אפילו לא למישהו ציבורי. אבל בלחות מלחמה מותר לסכן חיילים בשביל הציבור. למה? תראו את התשובה במקור 14. הרב כותב, זה הגדרה מאוד מאוד יפה. אומר מרן הרב קוק, בספר החינוך כתב שמצוות מחיית עמלק מוטלת גם על כל יחיד מישראל. הדבר צריך עיון. זה פשוט היה נראה שמצווה מוטלת על הציבור, כמו הקמת מלך וכמו בניין בית הבחירה, שכל ישראל יחדיו מצווים בזה. אבל על יחיד לא יקח חיוב הכלל, על יחיד לא יהיה חיוב, לא יכול להיות מלחמה ביחיד. ובזה ניחא דלא נצטרך לחידוש המנחת חינוך שכתב שמצווה זו אינה נדחית בשביל פיקוח נפש, כיוון שצוותה תורה במלחמה ומלחמה על פי טבע זה סכנה, ולא צוותה תורה לסמוך על הנס שמם נדחינו הדין. והדבר יפלא להוסיף מצוות שנהיהם חויבים הם לירק ולעבור חוץ משלושה המינויים ופרד מצוות עשה. הרב אומר, אז הגמרא הייתה צריכה להזכיר את המצווה הזו בתור ארבע מצוות. אמרתי, לא כזה קשה, אבל הרב כן הבין את זה כקושיה. אז הרב מתרץ ככה, אומנם אם נאמר שהיא רק מצווה של כלל ישראל, ניחא. אם אתה אומר שהמצוות של מלחמה הן מצוות ציבוריות, אז ניחא. מדוע? זה במצוות כלליות לא שייך עניין פיקוח נפש. למה? כי הגמרא אומרת שציבור לא מת. ציבור לא ימות אף פעם. ימותו פרטים, אבל הציבור יישאר. נצח ישראל לא ישקר, נכון? ומשימה חינמי אין שייך במלחמה מצווה, אך כלל עדי פיקוח נפש דוחה. כיוון שאין המצווה כמעט הציבור, והציבור בכלל לא חיו. ואם יארגו מועטים לטובת הכלל, נחשב כקציצת עבר החולה לרפואת הגוף כולו, על כן לא צריכו למנות מצוות כלליות בירק ועל יעבור. זו תשובה יפה. הרב אומר, כמו שאדם לא עלינו חולה סכרת, צריך לחתוך לו את הרגל כדי להציל את הגוף, אז פשוט חותכים איבר כדי להציל את הגוף. במלחמה, הקולקטיב הוא הגוף. מי זה הגוף הזה? הגבייה הלאומית, הלאום, הכלל ישראל, הוא הגוף. החיילים שמלחמים הם כמו איברים בגוף הגדול. אז לכן זה לא צריך, זה לא יוצא דופן, זה לא משלוש מצוות, כי בציבור אין מת, אין מוות. אם אין מוות, אז זה חי בהם, לא שמות בהם. אז הציבור חי. כך אומר הרב, לכן אומר הרב, לא צריך שום חידוש, לא צריך להוסיף בדברה. בציבור זה פשוט שמותר להסתכן, כי ציבור לא מת. עכשיו, בגרות ראיה הוא אמר את זה רק על הלכות מלחמה. פה הוא מוסיף חידוש, ואני אומר לכם, שנתיים הייתי טרוד בשאלה הזאת, והרב פה חידש לי. אתם יודעים על מה לדבר בקורונה? זוכים שסגרו את התלמודי תורה, היה דיונים, כן לי לא לפתוח, כן לפתוח, בסוף חיים קניסקי פסק לפתוח את התלמודי תורה. ואני תמיד שאלתי, אבל מה עם פיקוח נפש?
ציבור לא מת.
או, והרב אומר את זה בפירוש. יש עכשיו תירוץ, כמובן לא ידוע אז כמה זמן זיקה, וגם יכול לתרץ עוד תירוצים. אם אלה הילדים בבני ברק היו כולם בחצר ומתערבים אחד בשני, זה לא שכל אחד במשפחה שונה ידעים אחד להסתגר בבית יום יום שלם, זה בלתי אפשרי. אבל גם בלי זה, תראו, לפי מה שהרב אומר, אני יכול להביא את הנהגת רב חיים, תראו מה אומר. ובזה ניחא עד המסר רבי יהודה בן בבא את נפשו על השמיכה, משום שמצווה כללית להעמיד שופטים בישראל. ויש לומר, בזהו היה גם כניכר טעמו של רבי עקיבא ושל רבי חנינא בן פרדיון, שמסרו נפשם על התורה, מפני שבתורה יש כמו כן עניין חובה כללית לכל ישראל, לבד מה שיש בחיוב על היחיד. אז מצוות הצמיחה תראו, זה גם כן צומת סומך בגליל, נכון? קבור שם רבי יהודה בן בבא, הוא מסר את הנפש על הצמיחה. מה זה הצמיחה? שיהיו דיינים שיכולים להניש, שיכולים לדון דיני כנסות, דיני נפשות. למה למסור את הנפש? כי הקמת משפט בעם ישראל זה מסור, זה פיקוח נפש. בלי שיש משפט, זה מצווה, איך? לקדש את החודש, יפה, קדש את החודש לבר שני, זה מצווה ציבורית. אז מצווה ציבורית אין מוות, אז זה מותר. מחדש הרב, תראו על רבי עקיבא, ותמיד שואלים, רבי עקיבא יצא להורג על גזירת שמד לא ללמוד תורה. תמיד שואלים, אבל פיקוח נפש דוחה, אומרים, אתה יודע, לא, גזירת שמד. אבל עדיין קשה, כי אם גזירת שמד, מי אמר לך להקיל קהילות ברבים? תלך למערה, כמו רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, ותתחבר, ותלמד במערה עם חברותה. למה אתה מקיל קהילות ברבים? נכון? שאלה גדולה על רבי עקיבא. תשובה לפי מה שעכשיו אומר הרב. יש לימוד תורה פרטי שכל אחד שנתן לבניך, אבל יש לימוד תורה ציבורי, זה הישיבות בעם ישראל. רבי עקיבא הבין, אין תורה בלי ישיבות. אם יסגר הישיבות, מתבטל המצווה הכללית של תורה של ציבור. וציבור מותר שיהיה סיכונים. ציבור לא מת, אז גם אם יהיו כמה שלא עלינו ימותו, הם
איבר מהציבור, מהגבייה הלאומית. זאת אומרת, זה חידוש עצור. חידוש עצור שאפילו מצוות כלליות כמו, כלומר, אין את זה כמעט בשום דבר. שזה מלחל מלחמה, מצוות פתורה, מצוות צמיחה, כמעט שופטים בעם ישראל, זה פילה פלאים. אבל מה שלמד, אני אומר, זה כל כך אופייני למשנת הרב קוק, שאנחנו עם ישראל חוזר מהגלות, אנחנו בעידן של גאולה, כל התפיסה צריכה להשתנות. אנחנו, איך אומרים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו עם, אנחנו לאום, ואני אומר את זה בכל הרבדים, צריך להבין את זה. יש לנו מדינה אחת, משטרה אחת, צבא אחד, גם אם המדינה לא נגד כמו שצריך, גם אם ראש המדינה לא נגד כמו שצריך, לא להתבלבל. רבנות אחת, כל התפיסה תמיד תפיסה כללית. אנחנו תפיסה, מה שהרב אומר פה על ציבור, זה תפיסה שלמה. של ציבור זה משהו אחר. כן, ציבור לא מת, ציבור יש לו דינים אחרים. אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו חוזרים לעם, אנחנו חוזרים לגאולה, כל העניין משתנה. בגלות היינו אוסף של פרטים. בגאולה אנחנו ציבור. אני אסיים, אנחנו קראנו היום בפרשת החודש. נכון, פסח מצרים, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו. אז בוקר עם ישראל התכתבה למרוח על המזוזות ועל המשקוף, על את דם קורבן הפסח, שזה היה מצווה לשעתה ולא לדורות, רק לשעתה, והצטבו לא לצאת מפתח הבית עד הבוקר, ולאכול את קורבן הפסח. לדורות יהיה קורבן פסח, אבל בלי מריחת הדם. אמר לי את זה האב בית של הישיבה, יהודי בשם עזריאל, יהודי עולה מרוסיה. אחר כך מצאתי את זה במדרש חזל. הוא אומר לי, מה העניין הזה של אדם? העניין הזה של אדם, רבותיי, זה כתוב בחזל. זה להזכיר מכירת יוסף. הרי, נכון, כשאחים אחו את יוסף, אמרו, תרוף לקחו גדי עזים, שחטו אותו, תבלו את הקטון את הפסים בדם, באו לאבא ואמרו, תרוף תורף הקרן, הקטון את הפסים, למי תרוף תורף יוסף? הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לפני שהם יוצאים לחירות עולה, לפני שיוצאים מבית עבדים. תזכרו, אתם הגעתם לפה בגלל שנאת אחים. הגעתם פה בגלל מחלוקת. אל תחזרו על זה שוב, כדי שלא תחזרו שוב לגלות. ולכן זה מצווה לשעה. תזכרו, אנחנו יוצאים לגלות, תזכרו את הדם הזה. אחר כך תהיו מוחדים, לא תצטרכו את הדבר הזה. זה היה היציאה. וראיתי בגדה של הרב חרלב, ואני מוסיף פה לקשור למה שדיברנו, הרב חרלב כותב, עם ישראל עוד היה עם של עבדים, עוד היינו פרטים, עוד לא היינו לאום מסודר, לא היינו זכאים לראות בנקמת האויב. לכן אתם לא תצאו מתחת ביתו עד בוקר. למה לא לצאת? כי לא הגענו לדרגה של נקמה לאומית. אומרת, כשעברנו את סדרת חינוך של שבעה ימים עד שהגענו בשבי של פסח, אז הגענו וימינו באשם ובמשה עבדו, אז הגענו לדרגה של יצמח צדיק כחזם, נקם, טעמה וירחץ בדם הרשע, מה שדוד המלך אומר. הצלחנו להגיע להבין שנקמה בגויים זה נקמת השם. זה לא נקמה מהמידות הפחותות שבנפש, כמו שאמר אור החיים ששימון ולוי חטו בזה, שהיה במידה לא טובה, אלא הנקמה הגדולה של עם ישראל היא נקמת השם, כי כשהאויבים מקבלים את עונשם, יש קידוש השם בעולם. שהרשע מקבל את הגמול, שהרשע מקבל את העונש שלו, אז מתקדש שם השם בעולם. לא היינו רואים לזה מיד ביציאת מצרים, זה לקח לנו זמן, ואנחנו מחכים לזמן הזה כשאנחנו נזכה, רואים שבבקשה נרוס צרינו, שנזכה למקום בו אויבינו, כל מבקשה נרתנו, שנזכה לברת השם, לגאולה שלמה, שחג הפסח הזה נזכה לחירות עולם. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לממשלה ולצבא ולפעלי ישראל, כוח ובעזרת השם שנזכה רק לבשורות טובות.